היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 282 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא נובמבר 4, 2015, ואני מקליט מעל סקייפ עם שלמה יונה. היי שלמה.
בוקר טוב רון.
שלומך שלמה.
מצוין.
שלמה הוא, הייתי מעז ואומר מאזין ותיק של פודקאסט זה, ואני מניח שגם של לא מעט אחרים. עבדנו בעבר איזושהי תקופה באוטבריין. והיום שלמה עובד ב-F5. אני תכף אתן לשלמה להציג את עצמו, לפני זה רציתי להזכיר את אלחנן שור, שזוכה בספר השבוע. אז אלחנן, תודה רבה על הערה ועל הדיון שהשתתפת בו בקשר ל-REST API ודאטאבייסים. אומנם זה כבר היה לפני הרבה זמן, אבל פשוט יש לנו תור של צפלים, ומדי פעם אנחנו מגרילים אחד מבין ההערות הבולטות. אז תודה רבה אלחנן, גם אני יודע שהיו לך הערות ושאלות נוספות בפייסבוק, אז תודה, זה עוזר, אנחנו בעצם מחלקים ספלים, אני אשלח לך את זה בדואר, אנחנו מחלקים ספלים לאנשים שמשתתפים בדיונים בקהילה, פשוט כי קנינו הרבה ואנחנו רוצים לפנק את החברה האקטיביים אצלנו. אז זהו, תודה רבה אלחנן, וזהו, ואני חושב שזה הזמן לשלמה. שלמה, בוא תציג את עצמך.
טוב, אז שמי שלמה כאמור, היום אני מוביל את המחקר אלגוריתמי בחברת F5 Networks. F5 Networks, חברה אמריקאית קטנה, איזה 4,100 עובדים, שווה כמה מיליארדים, מתעסקת בתעבורת אינטרנט, איזון עומסים, חבר'ה שעובדים בדאטה סנטרס באופס מכירים יותר. בשנים האחרונות נכנסה חזק לענייני סקיוריטי, זה רוב הביזנס שיש כאן בישראל. Web Application Security, Network Security, ועוד כל מיני דברים מעניינים. המחקר האלגוריתמי זה מין חיה חדשה שהתחילה כאן בארץ, עובד די יפה. והתכלית שלה היא לתת איזשהו יתרון אנליטי מעבר לכל היכולות הטכנולוגיות של החברה, להצליח לעשות דברים שהם הרבה יותר מתוחכמים. אפשר לא לדבר על ביג דאטה, משין לרנינג, סייבר סקיוריטי, ידה ידה ידה. אז כל הדברים האלה גם אנחנו עושים. זהו, זה לגבי 5, זה לגבי מחקר אלגוריתמי. ורן צודק, המקום הקודם שלי היה באוטבריין, ולפני זה עבדתי 6 שנים, עוד פעם ב-5. זהו, נראה לי נעבור okay. לנושא.
כן, כן, סבבה. אז רק כדי להבהיר את ההבנה שלי, אז בעצם F5 זו חברה שהתחילה בתור חברת נטוורקינג, שעושה load balancers לדאטה סנטרס וכו', ואתה אומר שהיום, או לפחות בישראל, אתם מתמקדים בסקיוריטי, וכשאתה אומר ביג דאטה, אז אני חושב שבמקרה שלכם זה ממש גדול, כי הרבה פקטות עוברות דרך הראוטרים שלכם, אני מדמיין דרך הראוטרים או דרך ה-load balancers, וכל פקט כזה זה דאטה.
נכון.
אז אני מניח שיש לא מעט דאטה.
כן, האמת שקודם כל החברה התחילה בכלל בתור חברה שמתעסקת בקונסולות משחקים. מהר מאוד הבינו שהקומפטיטיב אד שלהם הוא בסקלביליטי, בלוד בלנסינג, וככה הגיעו לנטוורקינג, שזה סיפור מצחיק ומעניין. ואכן אתה צודק, הביג דאטה כאן הוא מאוד משמעותי, הוא בעיקר משום שהחברה מתעסקת מהרמה הפיזית ברשת ועד לרמות הסמנטיות הגבוהות באפליקציות ממש שרצות עם כל השכבות שבאמצע. אז יש גם כל מיני מקצועות מסוגים שונים של חומרה ופיתוח תוכנה ודרייברים ומערכות הפעלה וקלאוד ומחקר אבטחת מידע, ואולי גם תכף ניגע בזה. אז כן, הדאטה, okay. הדאטה פה הוא ביג ברמה שהוא huge, והאתגר הגדול ביותר הוא באמת להבין איך לסכם אותו ככה, שזה באמת יהפוך להיות ביג ברמה שאפשר להתנהל איתו.
כן, ברור. אוקיי, אז אני אזכיר שלפני בערך 7 פרקים דיברנו עם אימרי, על דאטה סיינס בגדול. ואמיר הוא חוקר ב-FDNA, ואחד הראשונים שאולי יכול היה להיווצר בשיחה הקודמת, היא שכל חוקר בתעשייה הוא בעצם איש אלגוריתמים. ופה אנחנו בעצם באים לעשות המשך על הפודקאסט הזה, ולהסביר קצת יותר בפירוט, כמובן שזה נושא שאפשר לכלול עליו לא רק פרק אחד ושניים, אלא פודקאסט שלם ואפילו יותר מזה, אז כמובן שלא ניכנס לכל הקצוות, אבל באנו קצת לעשות סדר במהו מחקר, מה זה דאטה סיינס, מהו מחקר אלגוריתמי וכו'. אז בעצם, קודם כל, שלמה, זה הייתה היוזמה שלך, אז תודה על היוזמה, ובואו נעשה ככה לעשות overview של איזה סוגי חוקרים או איזה סוגי מדענים יש. אז מה עולה לך בראש, שלמה?
אז כן, אז יש את האנשי אלגוריתמים, כמו שעלה בפרק הקודם בנושא, שהם, הרבה קוראים לזה data scientists, בעיקר אלה שמתעסקים ב... יש להם אלמנט סטטיסטי בעבודה שלהם, אם זה בייצוג, אם זה בעיבוד, אבל יש גם חוקרים מסוגים אחרים, ולפעמים החוקרים הם ערבוביה של ה... תחומים. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, יש חוקר אבטחת מידע שלא חייך רך להבין באלגוריתמים, לא חייב בכלל להיות עם אוריינטציה מתמטית, ורוב עיסוקו הוא לאתר פגיעויות ולהבין איך לנצל אותם. חלק מחוקר אבטחת המידע גם הולכים את האקסטרה מייל להבין מה אפשר לעשות כדי לסגור את הפרצה או להימנע ממנה מלכתחילה. וזה סוג אחר לגמרי של עבודה.
כן, אז אני חושב שפעם לפחות היו קוראים לזה penetration testers או משהו כזה. שם אחר לזה יכול להיות אולי הקרים בתשלום. הקרים טובים.
בהחלט, בהחלט הקרים. פנטסטינג זה אולי אחת הדרכים לעשות את זה, כי אם תרצה בסוג של ניסוי וטעייה, או איזושהי השתדלות מכוונת באמת לייצר מגע עם אפליקציה או עם איזשהו שירות, אבל זאת בהכרח לא, בהחלט לא הדרך היחידה לייצר מחקר אבטחת מידע. חלק ממנו מגיע מניתוח של קוד, או של בינריז, או של תהליכי עבודה, או של הקלטות של מערכת. זה לאו דווקא חייב להיות פן טסטינג חי.
אוקיי. ברור. ברור. אוקיי, אחלה, מה עוד?
יש גם חוקרים של טכנולוגיות, ופה אני חושב שזה עובר את התפר למה שרבים מאיתנו בתור מפתחים גם עושים. יש חברות שזה תפקיד בלבדי של מי שקוראים להם ארכיטקטים. אני חושב שזה פחות משנה מה ג'וב דסקריפשן של מי שעושה את זה, אבל חוקר טכנולוגיות הוא מישהו שאומרים לו למשל, טוב, עלה הצורך להשתמש באיזשהו דאטאבייס, נגיד איזה NoSQL, נגיד איזה גרף דאטאבייס, ובוא תעשה סקר ותבחן את האלטרנטיבות ותמליץ לנו על משהו. אז מדוע זה סוג של מחקר? צריך שהיא סקירה, מה יש? צריך להבין את הצרכים, צריך להפעיל שיקולים הנדסיים, וגם לפעמים שיקולים עסקיים, או לפעמים שיקולים אופרטיביים, איך מתנהלים. בהחלט, לפחות לשיטתי, זה נכנס לתחום המחקר, אם כי אני אסייג ש... אם אנחנו מדברים על אוריינטציה מתמטית או דווקא על הבנה עמוקה בהבטחת מידע, פה אני חושב שבמחקר טכנולוגיות כל אחד, כל סוג של מפתח, מהנדס תוכנה בתחומו כנראה זה סוג של מטלת מחקר שהוא יכול לעמוד בה.
כן, אז אני מניח שאתה יודע, בתור מפתחים זה משהו שאנחנו עושים תכלס ביום יום, זה לא שכל יום עושים בחירה טכנולוגית אקוטית, אבל זה חלק מהיום יום, לבחור דאטאבייס, לבחור שפת תכנות, לבחור פרמורק, לבחור ספרייה. אני סקרן לדעת, האם נפגשת בחברות שבהם יש אנשים שזה מה שהם עושים, כלומר, שהם אך ורק חוקרים של טכנולוגיה כדי להגיד לאחרים במה להשתמש, או שכל אחד בודק לעצמו ומחליט לעצמו, ואתה רואה את זה כאיזשהו חלק מעבודת המהנדס?
ונתחיל מהסוף, אני כן רואה את זה בתור חלק מעבודת המהנדס, אם כי יש חברות שאנשים בתפקידים מסוימים, להם יש את הסמכות, את המילה האחרונה, מתוך תפיסה שיש להם את ה-accountability, שהם אמורים להסתכל על העניין בבית מערכתי, רחב, להבין את השיקולים, לפעמים גם העסקיים, לפעמים גם אפילו משפטיים. מבחינת אופן השימוש, לייסנסינג, מה יקרה בהמשך הדרך. אחרי שאמרתי את כל זה, באמת, המפתחים, ודאי אלה שהם, יש להם מספיק קילומטראז' בתעשייה, הם עושים את זה. הם עושים את זה לעתים קרובות אפילו. במיוחד בחברות שמתקדמות מהר ומחליפות טכנולוגיות ותשתיות ופרימוורקס, זה דבר שקורה הרבה. אבל בכל זאת, אני כן מכיר חברות כאלה. עוד לא החלטתי אם זה משהו לזכותן או לרעתן, אז אני אמנע מלהזכיר שמות כרגע. אבל יש גם חוקרים okay. מהסוג הזה, שזה התכלית שלהם.
כן.
יש עוד חוקרים okay. שהם במובן העסקי, ופה יש חפיפה לא מבוטלת עם כל אחד מהתחומים הקודמים. כאלה שהם למשל מחפשים מתחרים, אז מה שנקרא competitive analysis, וזה סוג של מחקר שהוא כבר נוגע באמת בצד של ביזנס, מי התחרות שלי במוצר מסוים או בשירות מסוים או ביכולת או בתחום, ומשקיעים הרבה מאוד אנרגיה ומשתמשים באמת במתודולוגיות מחקר לכל דבר. לפעמים יש לזה אוריינטציה מתמטית, לפעמים לא. אני רוצה להגיד שחוט השני,
כן,
חוט השני שאני מנסה להעביר כאן זה זה שמישהו בכובע של חוקר לאו דווקא מחייב שהוא עוסק באלגוריתמיקה, עוסק במתמטיקה.
כן, אני חושב שלסוג האחרון של המחקר, כלומר מחקר במובן עסקי, לפחות בחלק מהמקורות קוראים לזה אנליסטים, והם הרבה פעמים מסתכלים או על מידע חיצוני, כלומר על תחרות או אולי הזדמנויות לשיתוף פעולה, וגם יש הרבה אנליסטים שפשוט מסתכלים על מידע פנימי. לחברה הרבה פעמים יש הרבה הרבה מאוד מידע וצריך להבין אותו. צריך להבין האם יש טרנד של יוזרים, האם יש צורך עניין דרופ אוף של יוזרים, האם הם אוהבים פיצ'ר מסוים כזה או אחר, ויש דרך אגב גם חברות, יצא לי לעבוד גם בחברה כזאת, שבעצם מספקת כלים, שיעזרו לאנליסטים האלה להסתכל על המידע הפנימי של החברה. אז יש פה ללא ספק קר נרחב מאוד של מחקר, ואנשים שבאמת מגיעים למחקר מסוג הזה, זה אנשים עם קצת אוריינטציה יותר עסקית ואנליטית, זה יכול להיות סטטיסטיקאים, אבל זה גם יכול להיות אנשי MBA או כלכלנים, כאלה שיש להם הבנה שהיא לא בהכרח הבנה אלגוריתמית, אבל הבנה שיכולה לקדם את העסק בכיוון הנכון.
וזה סוגר סוג של סגירת מעגל, כי עכשיו אנחנו עוד פעם נכנסים לקטע האנליטי והמתמטי, וכמו שאמרת, יש התבוננות פנימית לתוך הארגון, אז כמו שאפשר להסתכל על KPI עסקיים, או על KPI אופרטיביים בתוך החברה, אז גם אפשר להסתכל על אנליטיקות של IT ועל ביצועים של חלקים במערכות התוכנה שלנו, וגם על אפילו אנליטיקה על האיכות של האלגוריתמים שאנחנו מייצרים בחברה. אז האינטרוספקט הזה זה גם סוג של מחקר, ומאוד תלוי בחברה, מאוד תלוי באופי, גם לפעמים תלוי בגודל. אנשים שונים מבצעים את זה, לפעמים אפילו ממחלקות שונות לגמרי. למשל, BI בדרך כלל קשור לביזנס, ויש אנליטיקה של IT שבדרך כלל קשור לאופס או של אופס, ויש את האלגוריתמים של, אולי של ה-core technology של החברה, וזה מפתיע, בהרבה מאוד מובנים זה אנשים שיש להם סקילסט משותף לא מבוטל, אבל הם חיים במקומות שונים בארגונים, בפרט בארגונים גדולים.
אוקיי, אני רציתי אולי לשאול את השאלה הבאה. האם אתה רואה איזשהו משהו שהוא משותף לכל אנשי מחקר האלה, כלומר איזשהם סקילסט או best practices שכל אותם אנשי מחקר צריכים להשתמש בהם, או לחילופין, אם יש מישהו שהוא מנהל מחקר, מה התפקיד שלו בלנהל את אותם אנשים?
כן, בהחלט. אז דבר ראשון, אני חושב שמאוד חשוב שיהיה לחוקר מכל סוג שהוא, זה שיטתיות ומתודולוגיה. זאת אומרת, לא חייבת להיות מתודולוגיה אחת, אבל צריכה להיות שיטת עבודה יסודית ובצורה שיטתית שמתאימה. זאת אומרת, חיפוש באינטרנט ולמצוא כישורים זה טוב, אבל זה לא בהכרח תמיד שיטתי. אז שיטתיות זה אולי עניין אחד שמשותף. נוח לי לגלוש דווקא כן לנושא האלגוריתמי, ופה באמת יסודות מתמטיים איתנים, זה סקילסט חיוני ואפילו הכרחי. יכולת הבנה וגם הבעה סטטיסטית.
כשאתה אומר יכולות מתמטיים, אז אתה מתכוון מה? זאת אומרת, ממש ברמה של תואר ראשון או שני במתמטיקה, או שמה שלמדנו ב, אתה יודע, בשנה א' או ב' של מדעי המחשב, זה מספיק בדרך כלל.
מצוינת. באופן שלפחות אותי מפתיע, חלק גדול מאוד מהבעיות האלגוריתמיות שנתקלים בהם, אפשר להסתדר איתם עם הבנה בסיסית של אלגוריתמים ברמה שלומדים בשנה א' במדעי המחשב, אבל אם אני מסתכל על הצד שהוא פחות חישובי והוא יותר המתמטי גרדה, זה במקרים רבים לא יותר ממתמטיקה של תיכון, לפעמים אפילו מספיק מתמטיקה של בית ספר יסודי.
אוקיי, אוקיי, אז למה אתה קורא לזה הבנת תורה מתמטיקה? כלומר, זה לא נשמע כמו הבנה באמת מאוד עמוקה. אין פה לפלסיאנים וכל מיני כאלה כללות ממתמטיקה, נכון?
החבר'ה הטובים במקצוע מצליחים, וזה בכלל תכונה טובה של אנשים עם אוריינטציה מתמטית, להצליח לייצר את האבסטרקציה של בעיה או של תהליך חשיבה ולזקק אותו למה שאנחנו בתעשייה של התוכנה למדנו לקרוא פאטרנס, איזה שהן תבניות חשיבה, ולתבניות חשיבה האלה יש תכונות, יש מאפיינים, מוכיחים עליהם משפטים, וברגע שאתה יש לך ארסנל מספיק טוב של פאטרנס כאלה ואתה יודע להבין בעיה ו לתאר אותה בצורה פורמלית קשיחה, הרבה מאוד פעמים אתה תוכל לפרק אותה לפאטרנז האלה בצורה, אני אומר שזה לא דורש מחשבה, זה דורש חשיבה, וחלק גדול מהפאטרנז האלה באמת כדי להתמודד איתו לא דורש יותר ממתמטיקה בסיסית ופשוטה. אני חושש, אחרי שאמרתי את כל אלה, ש כדי לקבל את המיומנות הזאת, היכולת הפשטה ואת היכולת תרגום הזאת, באמת נדרש לעסוק בכלים מתמטיים שונים, לא יודע אם דווקא לפלסיאנים, אבל הרבה מאוד מהמתמטיקה שהרביצו בתארים, בהנדסה, במדעי המחשב, במתמטיקה, וגם בתחומים אחרים.
ביום יום, אם אתה מסתכל נגיד, נגיד עכשיו, אתה יודע, אנחנו מסיימים את השיחה, אתה הולך לעבוד. מה, איך נראה יום העבודה שלך? כלומר, איך נראה סביבת העבודה? איזה כלים אתה משתמש? באיזה שפות תכנות? באיזה עזרים אחרים אתה משתמש?
טוב, אז אולי אני קודם אתאר את סוגי הנושאים שאני צריך להתעסק בהם, ולכל אחד מהם יש באמת כלים אופיינים. אז חלק אחד מיום עבודה של חוקר, בוודאי של מי שמנהל מחקר אלגוריתמי, זה לבוא בקשר עם אנשים שמדברים בשפה מעורפלת. שפה מעורפלת זה בעצם שפה של אנשים ביום יום, למשל בעברית, באנגלית, שפה של בני אדם. יש שם הרבה מאוד עמימות, משתמשים במושגים שבני אדם מבינים אותם בהקשר בצורה מספיק טובה כדי לנהל עליהם תקשורת בריאה. כדי לקחת מושגים כאלה ולהוריד אותם לרמה פורמלית, נדרשת עבודת, נקרא לזה תרגום, לא מבוטלת. זה בדרך כלל אומר להתחיל לשאול הרבה מאוד שאלות. כשאנחנו עושים עבודה של פיתוח תוכנה, לפעמים אנחנו שואלים את השאלות האלה כי הם הופכים בשבילנו להנחות יסוד או לדרישות או לאילוצים.
כלומר, אם נגיד אומרים לך לצורך העניין, אני רוצה שתשלח את כל הפקטות הטובות ימינה ואת כל הפקטות הטובות שמאלה. אז אתה צריך לשאול רגע, למה אתה מתכוון פקטות טובות? למה אתה מתכוון פקטות רעות? ומה קורה עם מה שביניהם? כלומר, שאלות מהסגנון הזה?
שאלה שלפעמים קצת קשה להבין למה היא שאלה מעניינת. למה אתה מתכוון כשאתה אומר כל הפקטות, כל הפקטות מאיזה שלם, מה השלם, כל הפקטות שעוברות במכונה, שעוברות בפלואו, זה דוגמה אולי קצת מאולצת, אבל כשמנסים לרדת להגדרה פורמלית מתמטית ורוצים לעשות עבודה טובה, אז חשוב מאוד לא להתעלם מהפעלים הבסיסיים בשפה ולא ממושגי יסוד. כדאי להיות ברורים במושגי היסוד ולהגדיר אותם היטב. בדרך כלל מי שעושה עבודה יסודית כזאת, מוצא שהמשך הדרך פחות קשה לו.
כלומר, השלב הראשון זה תרגום משפה טבעית לשפה פורמלית, פחות או יותר. השפה הפורמלית יכולה להיות מתמטיקה, תורת הקבוצות או משהו כזה, וזה גם יכול להיות איזשהו פסאודו קוד או משהו בסגנון הזה.
בהחלט נכון, בהחלט נכון. יש שלב שהוא נתפס בדרך כלל בתור עבודת המחקר, לא יודע, בתפיסה, בציבור, שזה באמת בהינתן בעיה, ועכשיו היא באמת מוגדרת היטב, לפעמים זה הופך להיות אוסף של בעיות, לשבת ולחשוב על פתרונות או על אוסף של פתרונות, ולבחור מתוכם אחד שהוא הכי טוב או שהוא מספיק טוב. וזה נכון, ויש שם הרבה מאוד עבודה, ובאמת דורשת את כל היכולות, הרבה מאוד מהיכולות, וגם מהנושאים שדיברתם עליהם בפרק הקודם. אז אני לא ארחיב יותר מדי. אני חושב שמשהו שמתעלמים ממנו זה משעה שכן, אוקיי, יש לי איזשהו פתרון או אוסף של פתרונות, ואני עכשיו צריך לתקשר את זה הלאה לפירס בקבוצות אחרות, למנהלי פיתוח, לצד העסקי שביקש את זה, לא משנה למי, לפעמים זה ללקוח. אני לא יכול לדבר עם כל אחד בשפה שאני בתור חוקר או בתוך הקבוצה של המחקר אלגוריתמי, אנחנו מדברים זה עם זה, אני גם הרבה מאוד פעמים לא יכול לדבר איתם ברמה של מפתח. אני צריך לתרגם את זה בחזרה לשפה שהיא בז'רגון של החברה, בז'רגון של המוצר, של הדומיין, או של בני אדם בכלל. ולדעת לתת את האנלוגיה המתאימה ממקרים בחיים של בני אדם, לכל בעיה שלמתמטיקאי, לאלגוריתמאי, אתה רק אומר את השם של הפאטרן, הכל ברור, וזה לא ברור. אני אתן לך דוגמה. למשל, יש דרישה מאוד יפה או איזשהו צורך בהרבה מאוד מוצרים והבטחת מידע לעשות מה שנקרא root cause analysis. אני חושב שזה קורה בניתוח אופרטיבי של מערכות אופס למשל. מה זאת אומרת? קרה איזשהו אינסידנט, אז בוודאי אני רוצה לדעת שהוא קרה, אבל אני גם רוצה להבין מדוע. זאת אומרת, מה גורם, מה גרם לכך. עכשיו, אפשר לקיים דיון כזה, אפשר לדון על מה הדרישות כדי שתהיה מסוגל לספק גורם לבעיה, והרבה מאוד פעמים אנשים מבלבלים בין סיבה ותוצאה לקשר בין, זאת אומרת, דברים שבמקרה קרו ביחד. אני אתן דוגמה, והנה, אני מדגים עכשיו למה אני מתכוון לדבר בשפת בני אדם. למשל, אנשים שאוכלים חסה ואנשים שמדדי הבריאות שלהם טובים מעל הממוצע, אז שני הדברים האלה יכול להיות במחקר שמתעסק בתזונה, יראה קשר מאוד הדוק בין אנשים שאוכלים חסה לאנשים שמדדי הבריאות שלהם טובים. האם בהכרח אחד מהם גורם לשני? יכול להיות שמי שאוכל חסה יותר בריא? יכול להיות. האם מי שיותר בריא בגלל מודעות אוכל חסה? גם יכול להיות. זאת אומרת, הדקות הזאת של סיבה ותוצאה או קשר בין דברים היא לא תמיד מובנת, נוח לאנשים.
כלומר, אתה אומר, אם אני ארד לסוף דעתך, אני אנסה לרדת לסוף דעתך, אתה אומר שמבחינתנו אינטואיטיבית נראה כאילו אנשים בריאים הם בריאים כי הם אוכלים חסה, אבל אם מסתכלים על הנתונים הקרים של הבעיה, מסתכלים על מרחב הדוגמאות ומנסים להסיק שם איזושהי עסקה מתמטית, זה משהו שלא ניתן להסיק, אולי גם לא ניתן לשלול, אבל לא ניתן להסיק לצורך העניין במקרה הזה, שהחסה הוא אכן מה שגורם לאנשים להיות בריאים, ויכול להיות, לצורך העניין, יכול להיות בדיוק ההפך, שאנשים שהם בריאים ממילא, הם גם יאכלו חסה כי ככה, כי ירוק יפה להם בעיניים, או מסיבה אחרת שנסתרת מעינינו.
עכשיו, מאוד קל להיגרר אני חושב שהנושא של הנגשה, שהנגשה לשיח של בני אדם, של עבודה אלגוריתמית, זה משהו שהוא, אני לא יודע אם הוא overrated או underrated, אבל יש סטיגמה שאנשים שהם מאוד אנליטיים ומאוד חריפים, או אלגוריתמיים, הם איזשהו סוג של אבאמים, אוטיסטים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, ואי אפשר לתקשר איתם.
קצת כן, יותר גרוע מהם מפתחים.
הם אלה שהיית דוחף עוד יותר למרטף, או לא, אם היית
לא נדחוף, הם עושים שם מרצון.
כמה שפחות אינטראקציה עם אנשים, ולפעמים זה נכון, ולפעמים זה לא. אני חושב שהאלגוריתמאים שיש להם יילד מאוד טוב, הם אולי משני סוגים, אלה שיש להם מתווך מאוד טוב, שמתקשר בשבילם, עושה את עבודת התרגום, נקרא זה מתורגמן, בשני הכיוונים, משפת בני אדם לאלגוריתמאי ובחזרה, או אלה שיודעים, שיש להם את המיומנות הזאת.
אוקיי, בסדר, סבבה. בוא נמשיך, אני פשוט ככה רוצה לרדת קצת יותר down to earth. אז אוקיי, עשית את התרגום. עכשיו, איך תכלס נראה היום יום? מה מותקן לך למחשב? מה אתה משתמש? איפה אתה מבלה את רוב היום שלך?
רוב היום הייתי רוצה לטעון שהוא מסתובב עם תוכנות כמו MATLAB, Octa וסטאק של פייתון, R, Weka, RapidMiner, יש עוד הרבה כלים. כדי לתת כמה דוגמאות, שפות תכנות זה בדרך כלל השפה ש... עוזרת לבצע את העבודה. הרבה מאוד מקרים מחקר אלגוריתמי הוא לא ב-production path, אלא הוא יכול להרשות לעצמו להשתמש בכלים שלא תמיד מותר או לגיטימי או מקובל להשתמש ב-production.
זה דרך אגב, אני חושב, נושא שיש חברות שחלוקות על זה. כלומר, יש כאלה שדווקא אומרות שמחקר אלגוריתמי הוא ב-critical path של production, ולכן הם גם יצטרכו להשתמש בכלים האלה. אני חושב שהנושא הזה עלה בפודקאסטים אימרי, אבל בהחלט, אני חושב שרוב החברות הם במיינדסט שהמחקר האלגוריתמי זה משהו שמתקדם בקצב אחר, הוא לא בקריטיקל פאס, ולכן גם הכלים שהם משתמשים יהיו כלים שונים.
לא אחזור, אבל אני מסכים שמחקר אלגוריתמי שאפשר ליישם אותו מיד, או לבדוק אותו אפילו במערכת פרודקשן, אדרבה, אם מערכת הפרודקשן היא יכולה לשמש גם בתור מעבדת ניסויים, אז... זה תרחיש אידיאלי, ובדרך כלל צוותים כאלה גם מדלברים ערך בקצב יותר גבוה וברמה יותר גבוהה. אז אחרי שדיברתי על כלים ועל העבודה האלגוריתמית עצמה, להתעסק באמת או לקחת אלגוריתם קיים ולעשות בו מודיפיקציות, או לפתח אלגוריתם חדש, או ללמוד בעיה, או לערוך ניסויים, התפיסה היא שפה מתרכז עיקר הזמן של אלגוריתמי, ואני לא יודע אם לנפץ מיתוס שקיים, אבל רוב עבודה של אלגוריתמאי, ודאי אלה שקוראים לעצמם דאטה סיינטיסט, או כאלה שעובדים על הרבה מאוד נתונים, רוב העבודה מתעסקת באיסוף מידע, ואם יש מישהו שאוסף לך את המידע, איך לגשת למידע הזה, ואם יש לך גם מישהו שעושה בשבילך את זה, ואתה לא מתעסק בזה, אז אתה מתעסק בלנקות את המידע. מה זאת אומרת לנקות את המידע? כמעט כל הכלים שהם off the shelf ונותנים insights מתמטיים או מאפשרים להיות איזה extension של המוח וביעילות לבצע גם חישובים וגם מתמטיקה מורכבת יותר לבן אדם לעשות עם נייר ועיפרון או עם הראש, הם מניחים הרבה מאוד הנחות על הקלט. והרבה מאוד פעמים גם האלגוריתם שאתה מפתח או שתרצה להשתמש בו דורש כל מיני תנאים על הקלט, אבל הקלט שלנו לא מתנהג ככה. תן דוגמה, למשל בסדרות איטיות, בוא ניקח סדרת איטים, Time Series, שמעבירה את קצב פעימות הלב של בן אדם, שלא יודע, מחוברת לו איזושהי מדבקה על החזה, אוסף של מדבקות, ואז יש רצף של נתונים, אבל קורה לפעמים שהמדבקה נופלת, או שהבן אדם זז, וחלק מהנתונים עובדים או לא קיימים, או שיש שם סטייה מאוד גדולה שהיא נובעת מהרעש, מעצם התזוזה של המדבקה. אלה נושאים שצריך להידרש אליהם, וכמעט תמיד אם אתה תיקח קלט כזה ותדחוף אותו לתוך אלגוריתם מהטקסטבוק, או אפילו אלגוריתם מהתעשייה שמריצים, אתה תקבל זבל גם בחוץ. דוגמה אחרת היא נתונים שלא קיימים, אז אפשר לחשוב על טבלה בדאטאבייס, ויש לי שורות ועמודות, אבל בחלק חלק מהתאים המידע חסר, או שבתוצאה מתהליך הניקוי, תהליך הניקוי לפחות איתר כשלים, הוא אומר הערך הזה הוא אינווליד, הוא פגום.
כלומר, אתה אומר שיש בעצם לא מעט עבודת הנדסה של לנקות את הדאטה, זאת אומרת לאסוף אותו, לנקות את הדאטה, וככל שהדאטה יותר גדול, תהליך האיסוף הוא דורש הרבה יותר יכולות הנדסיות, הרבה יותר גבוהות, כלומר...
ולפעמים גם יש בזה הרבה אלגוריתמיקה. יש גם הרבה אלגוריתמיקה באיך אתה מנקה נתונים, איך אתה משלים חוסרים, איך אתה מפצה על אי-רציפויות.
כן, רציתי האמת, זה מביא אותי לשאלה הבאה. תראה, פעם היו משתמשים הרבה מאוד במונח של אלגוריתמאי. ואחר כך שמעתי לא מעט את המונח חוקר, researcher. והיום מה שנקרא all the rage זה data scientist. עכשיו השאלה היא, א', האם לדעתך זה סתם עניין של מיתוג שונה? או שיש באמת הבדלים משמעותיים בין התפקידים האלה, כלומר, האם שלושת התפקידים האלה באמת יש להם איזשהו שוני ושלושתם קיימים, וב' למה לדעתך היום המונח Data Scientist הוא כל כך פופולרי בניגוד לפעם?
וואו, אז התשובה הקצרה היא כן, לדעתי עניין של מיתוג. אני חושב שאם יש הבדלים הם פחות בשם, לפעמים בשינויי אופנה, לפעמים נוצרים מצבים שאתה כן יכול להבדיל קצת בעבודה היומיומית לפי הטייטל. למשל, יש מקומות שיש ניואנס אם אתה אלגוריתמאי, מפתח אלגוריתמים, מהנדס אלגוריתמים, או חוקר. אני אנסה להסביר, אני כן חושב שזה עניין של אופנה ובהחלט עניין של מיתוג, אבל לכאורה מהנדס אלגוריתמים ומפתח אלגוריתמים זה זה שמממש. לפעמים הוא גם שפר עליו מזלו והוא יכול להגות את האלגוריתם או להשתתף בעיצוב שלו. החוקר הוא לכאורה איש יושב באולימפוס והוא יושב עם נייר ועיפרון וכל שאר העולם אסיסטנטים שלו. הוא מפעיל בעיקר את גלגלי המחשבה ויש לו מתורגמן או מישהו שצריך להוציא את זה לפועל. אז יש איזשהו food chain כזה שלפעמים קורה בפועל, ולפעמים באמת המיתוג, מי שאתמול היה מפתח אלגוריתמים וזה אמר שהוא, זה היה אומר שהוא all round, כאילו one man show, יודע לעשות את הכל end to end מקצה לקצה, יש תלוי בטיימליין, מישהו כזה יכול להתאפס בתור, אוקיי, אז אני המפתח שפשוט מכיר את הדומיין, יודע לתקשר עם הבאמים כאלה, ויודע להוציא את זה מהכוח אל הפועל.
אוקיי, בסדר, אז אנחנו ככה לקראת סיום, רשמת הרבה נושאים אופציונליים, לא הספקנו לעבור על כולם, רציתי לבדוק אם לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד נושא שהיית רוצה לחשוף.
כן, אז אולי מה עושה מנהל מחקר אלגוריתמי? אז מנהל מחקר אלגוריתמי, בחלק מהמקרים הוא באמת עוסק בחלק או בכל הנושאים האלה שהחוקרים שלו עוסקים. אני חושב שהטובים הטובים שבהם, או לפחות אלה שטוענים שהם hands-on, אז הם באמת מסוגלים להיכנס לוואקום שנשאר, או להשלים עבודה, או להדריך ולהנחות כל אחד מהאנשי מחקר אלגוריתמי שלהם. אבל בעיקר מנהל מחקר אלגוריתמי, אני חושב משהו שהוא עושה שלא כל אלגוריתמה חייב לעשות, זה להתעסק עם הרבה מאוד אינטרפייסים. זאת אומרת, תעסק גם עם הביזנס וגם עם הפרויקט מנג'ר, ואני מדבר על משהו בארגון גדול כמו שאני עובד בו, גם עם מנהלי פיתוח, ובעצם להיות מין ספק מנהל עבודה, ספק מנהל פיתוח, אבל בפיתוח במובן שלו, ולדעת, במיוחד אם הוא כן נמצא בקריטיקל פאט של פרודקשן, להצליח לפצות או למצוא דרכים מעניינות להתמודד עם אי ודאות של מחקר. אז יש פרויקט תוכנה שפחות או יותר זה פרויקט בהנדסת תוכנה, ויש אי ודאות, אבל אני חושב שכבר יש בתעשייה הרבה מאוד כלים להתמודד איתם, במחקרים שהתוצאה שלהם היא האלגוריתם עובד או לא עובד, זה לא רק הקוד עובד או לא עובד, זה אם זה פותר את הבעיה. לא תמיד יודעים. לא תמיד זה משהו שאפשר להוכיח, או שיש את המשאבים לנסות להוכיח מראש. לפעמים יש בעיה שנתונה, והמטלה אלגוריתמית זה למצוא פתרון. ואוקיי, אז לא מצאנו פתרון. או אין פתרון שמספק את כל הדרישות. אז זה למשל סוג הנושאים שמי שמנהל מחקר אלגוריתמי, או גם אם הוא לא מנהל מחקר אבל הוא נסמך על אלגוריתמיים, אלה שיקולים או נושאים או בעיות שהוא צריך להתמודד איתם, שלא תמיד מפתח תוכנה או מנהל פיתוח נדרש להם.
אוקיי, וזה בעצם מה שאתה עושה היום, נכון?
כן.
אוקיי, בסדר. אז שלמה, תודה רבה על השתתפות. דיברנו על מחקר אלגוריתמי, על מנהלי מחקר אלגוריתמי, סוגי המחקר השונים שקיימים, סוגי החוקרים השונים שקיימים, וזהו, ואנחנו בזה נסכם. בסך הכל, זה בעצם הפודקאסט השלישי במיני סדרה הספונטנית הזאת שעשינו. הפרק הראשון דיברנו עם אימרי על מחקר באופן ככה קצת יותר כללי, ובאמת יש בדיעבד על אזור יחסית מסוים של מחקר שבו אימרי מתעסק. החלק השני דיברנו בעיקר על מחקר בכלי פייתון, זה היה קצת יותר טכני, וזהו, וזה החלק השלישי שבעצם נתן איזשהו overview על סוגי החוקרים השונים ומה תפקידם בארגון. אז שוב תודה רבה שלמה, אני מזכיר לכם שיש לנו את קבוצת הפייסבוק ויש לנו גם חשבון טוויטר, מי שמעדיף את זה שם, מוזמנים לבוא ולשאול שאלות, להעיר הערות, להציע הצעות לפרקים, ונשתמע שם, אז להתראות. ביי ביי.
ביי.